הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים הבאים וברוכות השבועות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם חיים אורון, ג'ומס. שלום ג'ומס.
שלום אברום.
אתה זוכר מתי הפעם הראשונה שנפגשנו?
אני חושב שבאחת ההפגנות או...
על הגג של הבית השומר הצעיר, אני הייתי פעיל חדש בשלום עכשיו, והקמנו מה הייתה תנועת חיילים נגד שתיקה במלחמת לבנון, ואף אחד מהממסד לא רצה לפגוש אותנו, ואתה פגשת אותנו.
כן,
זהו, אני... אז פעם ראשונה חשבתי על זה ככה לקראת הפגישה, זה היה לגג פגשת אותנו, אני לא יודע למה אני, היה שם איזה מפגש.
אני לא יודע איזה גג אתה מדבר, אבל היו הרבה גגות.
בבית של השמוץ?
יכול להיות בית של השמוץ, יכול להיות של הבית של הקיבוץ הארצי, יכול להיות של בית...
משהו.
אחד הבתים.
תראה, בהיסטוריה האישית שלי, אתה שזור במיליון וחצי מקומות. משלום עכשיו, דרך הפגנות, כמו שאמרת, והיינו ביותר משתיים, וחיים משותפים בפרלמנט, כל מיני ניסיונות שעשינו בחיים הפוסט-פרלמנטריים שלנו, אף פעם לא היינו על אותו עמוד, ואף פעם לא היינו רחוקים אחד מהשני, נכון?
נכון.
ובמובנים רבים, לבני דורי הפוליטי, שבקבוצה הפוליטית שלנו היינו מאוד תוססים, אתה היית היציב.
לא יודע,
אולי אם, עודך.
אולי יודע אם יציב, אבל הייתי נטוע בדרגה אחת יותר עמוקה מאשר החבר'ה שבאו להצטרף אלינו, כי אולי התחלתי את זה קצת קודם, אולי בגלל המורשת של השומר הצעיר.
של
אולי...
קומונר של...
לא הייתי אף פעם קומונר, אבל מורשת של השומר הצעיר.
שמה ואולי... היא? מה המורשת הזאת שעושה לך כזאת כבדות ראש? או תראה, אחריות, או...
המורשת הזאת היא עולם ערכים מלא, שהוא גם יש לו, החל מקוד לבוש, דרך מה לחשוב, עם כל הטוב והרע בזה.
עדיין? אתה עדיין שומר?
יש כאלה, אני עדיין שומר, okay. ללא ספק. יש כאלה שאומרים עליי שזה נשאר בי, אני כל הזמן משלה את עצמי, שהיה לי מספיק יכולת להשתחרר מחלק מהעטיפות האלה או מהתכנים הללו, ולשנות עמדות.
כשדיברנו על הטקסט, זה שיחה ארוכה בינינו, לוקחת איזה זמן עד שהגענו, בכלל לא הופתעתי שבחרת לדבר על טקסט מתוך אהבה וחושך של עמוס עוז. עכשיו, לא הופתעתי לא רק כי הטקסט שבחרת הוא נפלא בחיוך שבו, אלא כי הייתם חברים נורא קרובים.
כן, היינו חברים קרובים, בעיקר בשנים שעמוס ונילי גרו בערד, ואני ונילי שלי גרנו כל השנים בלהב, ומבחינה מסוימת הייתי הקיבוץ הכי קרוב לערד, אז ככה נוצר הקשר.
ככה זה באמת נוצר?
האינטנסיביות שלנו נוצרה.
נגיד אז... ככה, עמוס עוז הוא יליד ירושלים, שבילדותו, לאחר מוות הטרגי של אמו גלה לקיבוץ חולדה, יותר מאוחר עם הילדים, בזמנו אמרו, היה ילד שהייתה לו אסתמה, היה צריך את האוויר היבש והטוב של ערד, והוא מגיע לערד.
הוא מגיע לערד, אבל אנחנו כבר אז, הכרנו כבר בכמה וכמה מעגלים, אבל...
איך זה קורה? איך נוצרת פגישה עם אדם כמוהו, סופר, כמו מוערך מגיל מאוד צעיר, קיבוצניק, מהפלחה או מהמפעל במקרה שלכם, איך זה נוצר?
תראה, מבחינה מסוימת זה היה די טבעי. זה היה טבעי כי היו מעגל של סופרים ואנשי רוח שהיו משולבים מאוד, גם בתוך התנועה הקיבוצית וגם בתוך המפלגות וגם במפלגות על גווניהם. והמעגל הזה היה בעיניי די טבעי.
אבל זה לא מדויק, כי אם אתה רואה את המסע של עמוס זיכרונו לברכה, ממשפחה רוויזיוניסטית בלב ירושלים, לקיבוץ של התקם, נכון?
כן.
אז לא היה תקם, זה היה איזה...
קיבוץ של מפייניקים.
של מפייניקים.
חולדה.
ואתם במקום אחר, זאת אומרת,
לא רק שאנחנו...
סדר יום המפמניקי הוא אחר.
לא רק שאנחנו במקום אחר, אלא זה באמת, באותה תקופה, זה מוקד המתח העיקרי.
אז איך אתם מתחברים?
המתח העיקרי בינינו, הפילוג המשמעותי היה בתוך הקיבוץ המאוחד, בתוך תנועה הקיבוצית. האימותים הגדולים בין בן גוריון ובין השומר הצעיר, או בין, היו, חלק גדול מהאימותים היו, בתוך מה שהיום קוראים השמאל, באמירה כזאת, היא מאוד לא, לא, לא ממיינת.
של
ולא...
מה אתם עמדתם, ומה הקיבוצים או המפאי של עמוס
קודם
היו?
כל, קודם כל, עמוס כבר בתקופה ההיא, אחרי סיפור הפרשה,
שוב, הפרשה, יש קונספירציה, יש פעולה ישראלית במצרים, על רקע התקופה והנסיבות, וחוקרים בארץ מי נתן את ההוראה, וזה מפלג את המערכת הפוליטית.
מפלג את מפלגת העבודה.
כן, בן גוריון מצד אחד, והממסד המשפטי.
לא, לבון מואשם.
פנחס לבון שהיה שר הביטחון.
כן. ועמוס התייצב בצד של פנחס לבון,
שזו לא הייתה עמדה פופולרית אז.
זו לא הייתה עמדה, אבל זה מיד גם מתחבר לנושאים המדיניים האקטואליים יותר.
של לבון יותר מתון.
יותר מתון בהם, יותר יונה. בעצם המפגש שאני זוכר אותו, הרציני שלי עם עמוס היה במלחמת לבנון הראשונה.
82.
כן, היה כנס, ואני אז מזכיר הקיבוץ הארצי, בפעם שנייה. היה בגבעת ברנר כנס של חיילים, ברקע היה...
אני זוכר, הייתי שם בתור חייל משוחרר.
בתור חייל משוחרר.
כן.
ואחת הנושאים שעמדו על הפרק, זה הסירוב, דיון, אחד מגלגולי הדיון על הסירוב.
זה בחדר האוכל שלהם, במועדון חברים, במועדון חברים, כן.
היה דיון על הסירוב, ואני הייתי, דיברתי על הצורך לשרת, אבל ליצור עמדה פוליטית, אמיתית וזה, ואז עלה כרגיל אחד החיילים ואמר, אז תגיד, אבל מתי אני צריך לסרב? ואז עמוס עלה ונתן לו סט, שולחן ארוך. אם יגידו לך לסגור את המים לכל בירות, תסרב. אם יגידו לך לסגור את המים לשעתיים,
אל תסרב
וכו' וכו'. ואני עליתי אחרי עמוס, מה שהיה קצת זה, ואמרתי, חברים, אני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע פה, באולם הזה, אני חושב שאז זה עוד לא היה ממוזג, להגיד לכם מה לעשות כאשר תיקלעו לסיטואציה הזאת. אני יודע להגיד לכם רק דבר אחד. יש, אני לא יודע, משתמשנו אז בדגל שחור שיתנוסס מעל לפקודה לא חוקית, אבל יש קווים שאותם לא עוברים. אני מקווה שכשאתם תגיעו לקו שאותו לא עוברים, תזהו אותו ואתם תקבעו שזה הקו.
בוא רק רגע נסדר את הדברים במקום, כי אנחנו חיים את זה כי היינו ברגעים האלה. אנחנו מדברים על מלחמת לבנון הראשונה, 82, אריק שרון אולי מוליך שולל את הממשלה, אולי לא. הוא ובגין מוליכים שולל את העם לגבי המלחמה. ויש תסיסה גדולה מאוד בשורות הצבא, אחד מהמפקדים הבכירים בשערי בירות, אלי גבע. בסופו של דבר, מסרב דה פקטו, מסרב להיכנס למערב בירות, שעשה רעש גדול. לימים, אלוף גרשון הכהן כותב מכתב אנונימי בהארץ, ברוח דומה ומעניינת. חיילים מאוד מאוד מתלבטים מה לעשות מול פקודה שאולי היא חוקית, אבל היא לא ידועה, כי הממשלה כנראה או משותה או משתה. והדיון הזה מתקיים על הרקע הזה.
אבל אני באתי לדיון הזה מוכן.
למור?
כמה שבועות קודם, או כמה חודשים קודם, וזה מופיע עכשיו בספר שיצא עכשיו, של אביו רונן על קרם שלום.
כן, הקיבוץ קרם שלום.
הקיבוץ קרם
שוב,
שלום.
שהוא קיבוץ של השמוץ.
נכון.
כן, על גבול עזה.
נכון.
כן.
ובו היו הרבה מאוד אנשי שמאל, והגרעין שלום, שהיו בו שורה של בנים של, אנשים מאוד מפורסמים בארץ, הם הולכים למילואים, לא למילואים, משרתים בחברון. ואני שבת קודם, או שתי שבתות קודם, יושב בחברון עם ג'אברי ראש העיר, ועם חבר קיבוץ להב שהיה איש המודיעין של הר חברון, והוא מספר לי שהולכים להרוס את הכרם שבו ישבנו, כי הולכים להקים את קריית ארבע.
אופס.
והם מקבלים, והם הולכים לבצע את הפעולה. והם אומרים, אנחנו הולכים לסרב. ואני עובר חדר בקומה שבו אני יושב, מי יושב, מי יחד איתי מזכיר הקיבוץ הארצי? שמעון אבידן.
אוקיי.
מהלוחמים...
המיתולוגים של 48. כן.
ואני מספר לו את הסיפור. ושמעון אומר לי, ואנחנו מגלגלים את השיחה, ושמעון אומר לי, פחות או יותר, אני לא רוצה עכשיו לתת למישהו את הקרדיט, גיבשנו את האמירה הזאת. אתם תלכו. אם תרגישו שאתם הולכים משהו שהוא נגד העקרונות שלכם, אל תבצעו, אנחנו ניתן לכם גב.
זה, ואם, וזה קורה בחברון בקרם של ג'אברי?
זה לא, השיחה מתקיימת במקום אחר, אבל זה קורה אצלי בתוך הזה.
אוקיי.
ואם מתברר שאתם סתם מפונקים, תכנסו לבית סוהר. עם זה באתי אליהם. אוקיי. ואחר כך עזרנו להם והם לא נכנסו לבית סוהר. וכשעמוס אמר לחבר'ה בלבנון את האמירה שלו, נתן להם קודים מהבית מה לעשות, אמרתי להם, אני לא יודע לתת לכם את השולחן הרוך הזה מה לעשות, אני יודע שיש מקום שאנחנו נצטרך כולנו לעמוד מאחריכם, ויש מקום שאם אתם לא זה, תיכנסו לבית סוהר.
לרגע של אקטואליה שזאת לא השיחה הזו, היום הרגע של לסרב או לא לסרב יותר ברור, היום ב-2024?
הרבה יותר קשה.
יותר קשה?
לי. למור. למה יותר קשה לי?
כן.
חלק ממה שעשיתי במשך באמת עשרות שנים, זה לכל מחזור של בוגרי השומר הצעיר בגבעת חביבה, הייתי בא, גם כמזכיר הקיבוץ הארצי ואחר כך כחבר כנסת, לדבר על נושא הסרבנות. בגדול, דיברתי על שירות עם ערכים ועל הזכות לסרב, אבל זה לא איזה לוקסוס כזה שאתה מסרב, אלא בעצם דיברתי נגד סרבנות, כי תמיד היו בשומר הצעיר אנשים שאמרו מספיק, הגענו לגבול, אנחנו לא משרתים. חלק חברים מאוד טובים.
שלי. ויש גם תנועות באזורים האלה.
נכון. זה מה שעשיתי.
מאותם אנשים ואותה תרבות.
היום אני חושב שהייתי הולך לשם, יותר קשה לי.
כי, יותר קשה כי...
כי את, אני
אתה יותר
פחות...
קרוב להבין את הסרבן.
אני יותר קרוב להבין שהגבולות בצבא פחות ברורים, ואז אנחנו חוזרים לאקטואליה, ראה מקרה לאור עזריה, אני לא יודע אם הוא היה חוזר היום ב-2024, ומקרים נוספים, ואנחנו כולנו חווים את התקשורת הישראלית, ובעיקר את החלקים בתקשורת הלא ישראלית, ואתה שואל את עצמך, אם זה מה שאנחנו צריכים לעשות? אחרי כל כך הרבה ימים.
אני שומע את הזהירות המאוד גדולה שלך בהתנסחות, כלומר, לא שחור לבן, אבל קשה. אני שומע אותה.
אני אגיד לך יותר מזה, אברום. יורים ובוכים זה אני. מייצג אותי לגמרי.
זה יותר גרוע, אתה איש שלום ממשפחה לוחמת.
לא, זה מבטא אותי.
אוקיי.
מי שניסח את הניסוח הזה... לראשונה זה נחום ברנע.
הטור המיתולוגי שלו יורים ובוכים. כן.
נחום ברנע ידידי. נחום, לא מעט שיחות שקיימנו בינינו בשנים האחרונות, אמר ג'מס, יש בזה קצת סרקזם, קצת אירוניה. ואני אמרתי לו, נחום לא. זה אמת, לא אגיד מזוקקת, כי לפי דעתי אין אמת מזוקקת.
זה הכי קרוב אבל לדיוק.
זה הכי קרוב למה שאני מרגיש, מהעובדה הפשוטה, שיש לי היום שישה בנים ונכדים שמשרתים.
ואז הדילמה היא סביב כל שולחן שבת.
הדילמה היא סביב כל שולחן שבת, הדילמה היא סביב כל ערב, וסביב כל בוקר, וסביב כל מדורת חדשות.
והיא דילמה שבין דאגה לגאווה.
היא קודם כל, היא דילמה בין, גם אמרת, היא בין דאגה עמוקה, ובין... לא יודע אם גאווה, אלא הערכה וגיבוי וכולי וכולי, אבל עם ידיעה מאוד עמוקה על המתח הקיים הזה, והוא לא מתח של התייפייפות, והוא לא מתח מילולי.
הגוף קרוע.
הגוף קרוע. כי כש... בלי לדבר עכשיו על מקרים קונקרטיים, אחד מהילדים האלה שואל אותי, תגיד, לסרב לטוס מעל עזה כשהאחיין שלי למטה? יש לך תשובה טובה לזה?
לא.
אז זה לא שאלה תיאורטית. זוהי שאלה... זה
שאלה קיומית.
שאלה, כן.
בוא נחזור רגע אחורה, ג'ומס, למעגלי הסופרים. עמוס הוא בשנות ה-50 במעגל סופרי מפאי. הוא בגדיים הצעירים, יש שם סופרים... מי הסופרים שלכם במפם השומר הצעיר?
שלונסקי.
ברור. צוותא, האבא של צוותא.
אבא, כן, כן. צוותא. כל המעגל של ספריית הפועלים.
תגיד שמות קצת.
תראה, לאה גולדברג. כן.
הם באים להרצאות בקיבוצים.
הם מרצים בקיבוצים, הם מסתובבים. אני הולך לספר...
אליעזר לבנה.
אליעזר לבנה היה מפאי.
נכון. כן, כן, כן. נרש, אפר לפי.
תראה, אני... נתן יונתן, נתן שחם.
קיבוצרית, כן.
אני... יושב כמזכיר הקיבוץ הארצי, ואני צריך לאשר כמה תורמים, כמה הקיבוץ הארצי משקיע בספריית הפועלים.
כן.
ואז בא חזן, או נתן שחר.
רק כדי שתבינו, מדובר פה על האדמו"רים הגדולים של התנועה.
בא כן. חזן, או נתן שחר, ואומרים,
תן עוד.
תשמע, צריך יותר. אבל אתה אומר, רגע.
אבל אין לי.
אבל יש קיבוץ פה, ויש תנועה חינוכית פה, ויש מה זה, ואותו ויכוח. ואתה בעצם, ואז בא נתן יונתן, או נתן שחם, ואומר, תשמע, יש לי כבר אצלי...
כתבי
יד, יש לי כבר כתבי יד של, של, של עשרה. ואתה, מה, שאתה, מה שאתם מאשרים לנו, לא נוכל להדפיס אותם. וזה לא טוב, וצריך לזה חלק צעירים וחלק ותיקים. זה חלק מהשיח.
ואני רגע שם.
ועכשיו אני אספר סיפור שאף פעם לא סיפרתי איתו.
אוקיי.
ובתקציב אני רואה טלוויזיה א' שין.
אברהם שלונסקי.
אז אני שואל, מה? מה זה? הוא אומר, אנחנו קנינו טלוויזיה לאברהם שלונסקי. אתה מבין? עכשיו, ואחר כך אתה אומר צוותא. וספריית הפועלים, ועל המשמר, הדף לספרות.
שהיה אדיר.
ומי, כן. ומי יכתוב בו? ומי יערוך אותו?
נגיע עוד לפוליטיקה של התרבות, אבל שנייה, כשאתה בתוך המעגלים האלה, וכאן יש חסידויות, זה לא צחוק, זה דברים שאנחנו מכירים אותם מהעולמות הדתיים היום מאוד, ואתה פתאום מתחבר עם עמוס עוז, שהוא ממעגלים, מחצר אחרת. כן, מה קורה שם בדינמיקה?
כן, אבל הוא, אבל פה מגיעים למאפיין. אנחנו היינו תנועה של קו התפר.
בין?
בין הציונות והלא ציונות.
אוקיי.
בין קומוניזם וסוציאל דמוקרטיה. אוקיי.
הנה, יאיר צבן הנפלא, אהוב ליבנו, היה משה סנה בזמנו.
נכון.
כן.
העבר, זה המעבר הגדול שהוא עשה.
נכון.
מי המפלגה הקומוניסטית? היה בצורה, הלך למפלגה הקומוניסטית, פרש עם הקומוניסטים ממפם, וחזר למפם, ואחר כך היה
מנהיג. והנהיג אותה.
היה מנהיג מפם. אני גם ברידה רבה מאוד הייתי על קו התפר, בין מפם והשמאל של מפאי.
שזה אנחנו, היונים?
זה היונים, זה יוסי שריד שהתלבט אם לעזוב את המפלגה, שיוסי בלין...
דור לפנינו.
שיוסי בלין שהתלבט אם לעזוב את מפלגת העבודה ולעבור אלינו.
כן.
זה חוג השמונה שאתה היית בו, השמיניה, ואני הייתי איש הקשר בין השמיניה. זה בבחירות 92, שרצנו, אתה רצת עם רבין, במפלגת העבודה, ואנחנו רצנו...
יומרץ רבין.
יומרץ רבין במרץ, והיו שני אנשים שהיו צריכים לתאם שהקרב לא יהיה גדול מדי. חיים רמון מצדכם ואני.
אני תמיד, יש לי, שואלים אותי איך עושים בחירות. אני אומר, כל פעם שהיו מכריזים על בחירות, במפלגת העבודה היו מקימים שני מטות. מטה אחד של הרומנים, של מיכה חריש ולקולט אביטלי יהיה מה לעשות, זה מטה אחד נגד לובה אליאב. כדי להגדיר את שאנחנו לא שמאל. כן.
אז התפר הזה...
אפשר לך בעצם גם דיאלוג.
גם אפשר וגם משך אותי לדיאלוג הזה עם עמוס. תראה, הקטע שאמרתי לך, אתה מגיע לקטע או שאני מגיע
אליו? לא, אנחנו נגיע אליו. אנחנו... מיד. אתה אומר, משך אותי לעמוס, שמה
קורה... לא, משך אותי, קודם כל, תראה. משך אותי על בסיס...
רק שנייה, ג'ומה. זה שיחה של ניגודים בהתחלה או שיחה של משלימים?
לא, זה שיחה של... מהתחלה של משלימים מאוד, והתרשמות עמוקה מ... עכשיו אני מנסח את זה מכושר הניסוח. זאת אומרת שהיינו יושבים, והייתי יוצא, והייתי אומר לנילי, או הייתי אומר לעצמי, תשמע, אני חושב פחות או יותר אותו הדבר.
אבל איך הוא הגדיר את זה נכון?
אבל איך הוא הגדיר את זה כל כך מדויק?
כן, כן.
איך הוא נתן דוגמה כל כך נכונה?
אנחנו נחזור לאינטראקציה המרתקת של האיש התרבות עם המנהיג הציבורי, כי זה... משהו שאולי חסר היום, אולי קיים אחרת היום. וכשדיברנו על סיפור אהבה וחושך, אתה בחרת אנקדוטה שכל מישהו בין דורנו או דורי ומעלה היה בסרט הזה.
נכון.
וזה מתחיל ככה. כמה תל אביב הייתה רחוקה? הוא ירושלמי, היום באזור מאה שערים, גאולה, אין כף רגל, אדם מודרני לא דורכת שם, אלא אם כן הוא בסיור קוגל וצ'ונט. כמה רחוקה, כמה תל אביב הייתה רחוקה? במשך כל שנות ילדותי הייתי בתל אביב לא יותר מחמש או שש פעמים. אנחנו מקליטים בתל אביב, כן? היינו נוסעים לבלות את החג עם הדודות, אחיותיה של אמי. ואז הוא ממשיך וממשיך וממשיך, ואז איך הם שומרים על קשר עם תל אביב? במשך שנים היה לנו סידור קבוע של קשר טלפוני עם המשפחה בתל אביב. אחת לשלושה, ארבעה חודשים היינו מתקשרים אליהם בטלפון. אף על פי שטלפון לא היה, לא לנו ולא הם. דבר ראשון, שולחים מכתב, וכאן הוא מתאר. אוקיי, מה קורה? למה, מה בחרת בקטע הזה?
תראה, האמת היא...
הוא על זמני, אבל בכל זאת.
האמת היא שאת הקטע הזה, ועוד קטע שנמצא בהמשך הספר, על
הגינה.
על הגינה שהוא עושה עם אביו במגרש הקטן שלהם בירושלים.
שלא מצליחה.
שלא מצליחה, כן. והיא נרחבת וזה. כן. את שני הקטעים האלה, הוא נתן לנו לקרוא, כשביקרנו אותו.
לפני
הפרסום. שיצא כלום, לא ידענו כלום.
כן.
היינו באים, היינו יושבים בדרך כלל למעלה, החדר שלו היה בקומה התחתונה, ובשלב מסוים...
מדברים על הרד באמת?
בהרד. כן. ואז הוא אומר, בואו, אני רוצה להראות לכם קטע. ירדנו וקראנו את הקטע הזה, ואת הקטע השני, מנותקים מהכל, ונורא התרשמתי, אבל אני זוכר שבדרך מערד ללאב, שזה בערך 45 דקות, אנחנו מדברים, נילי ואני, ואנחנו אומרים אחד לשני, תראה, מה יצא מזה? איך מזה יוצא סיפור? מה זה? זה
אנקדוטה שכולנו עברנו אותה.
נורא יפה. אני לא קראתי אותה, אז בעניין כמו עכשיו, יש פה המון ניואנסים. בסדר, אז מה יצא? איזה ספר יצא מזה? וכעבור פחות משנה, אני מקבל את הספר הזה, וההקדשה שאני מקריא ממנה לנילי וג'ומס, הנה זה לפניכם, אם תקראו, תדעו סוף סוף, עם מי יש לכם עסק. מאהובכם, עמוס.
תעצור פה רגע, תעצור רגע. לא, אוקיי, הוא לא נתן לקרוא את כל הכתב יד.
לא.
למה?
כי
למה אני... רק את זה? מה יש בסיפור הזה שהוא חשב, ג'ומס, תבין מה אני רוצה להגיד לך?
כי הוא חשב שהקטע הזה הוא קטע טוב, כמו שכל מיני קטעים אחרים, והוא רצה לשמוע תגובה, והוא לא ידעתי על כל ה... היום היינו קוראים לזה, על כל הקונצפט של הספר, על כל הזה, שהוא בעצם... הדור שלי, עמוס הוא בן גילי, הוא יליד.
אבל ידעתם למשל שאמו התאבדה? ידעתם את התוגה הקיומית?
ידענו אז את הסיפור של שאמו התאבדה, לא בעומק שהוא מופיע
כי
פה.
כי במיכאל שלי, שזה כמעט הייתי אומר טיוטה, אולי זה הביטוי הספרותי לביוגרפיה, לאוטוביוגרפיה, היא מתאבדת אחרת ממה שהיא מתאבדת פה. היא מסיימת את חייה, נגיד כך.
אני לא בטוח שאני גם האיש לעשות ניתוח של הספר כולו.
לא, אנחנו מדברים כאדם על אדם.
לא, אז מבחינתי, הסיפור הזה על תל אביב וירושלים, ועל החוץ שמקשר ביניהם, אבל בעיקר הקטע של הפחד הנורא, לא שלו, של ההורים שלו, שמישהו יחתוך את הקחות הזה.
על תל אביב היו מדברים אצלנו בקנאה ובהתנשאות, בהערצה ובקצת סודיות, כאילו תל אביב היא מין פרויקט חשאי וחיוני של העם היהודי, פרויקט שמוטב לא לדבר עליו יותר מדי, אוזניים לכותל, שונאים וסוכני אויב שורצים בכל מקום. זה הקור הגרעיני.
לא, זה יותר. עברו, תלך בשורה הבאה.
תל אביב, ים, אור, תחלת, חולות,
לא,
כן.
לא, בשורה הבאה. שהוא מדבר על החוט שמקשר, אבל זה לא היה מצחיק. לא,
כן, זה קצת יותר מאוחר, כן.
החיים כן. היו תלויים בחוט דק.
החוט של הטלפון. החוט של הטלפון.
החוט של הטלפון, כן. שהוא דואג מה איך זה. כן. החיים היו תלויים בחוט דק. עכשיו אני מבין שהם לגמרי לא היו פתוחים אם באמת ידברו עוד פעם. או לא. אולי זוהי הפעם האחרונה. כי מי יודע מה יהיה. יהיו מאורעות, יפרוץ פוגרום, טבח, ערבים יקומו וישחטו את כולנו. תבוא מלחמה, יקרה אסון גדול. הלא הטנקים של היטלר כמעט והגיעו עד מפתן שלנו משני כיוונים, מצפון אפריקה וגם דרך הקפקז. מי יודע מה עוד מצפה לנו? השיחה הריקה הזאת כלל לא הייתה ריקה. היא הייתה רק דלה. את זה הוא כתב, את זה הוא הרגיש ב-48.
יכולתי ממש לראות את החוט היחיד, נכון? הזה המקשר את ירושלים עם תל אביב.
אבל, אבל, אבל מה המשמעות של החוט הזה?
אני אגיד לך באופן ספרותי, שאתה לא רוצה להיכנס אליו, הוא מפלרטט פה עם תמול שלשום של אגנון, על המתח בין ירושלים לתל אביב. זה בצד הספרותי.
לא, גם זה בצד המהותי.
כן.
כן, בצד המהותי, הוא מפלרטט על המתח.
הוא התגעגע כל חייו לירושלים ההיא, או שהוא סם פס?
לא, הוא התגעגע גם בספר האחרון שלו, שזה כאילו על תקופת ישו, זה מלא ירושלים.
על יהודה, כן.
זה מלא ירושלים. אז בוא, אני לא רוצה להפוך למומחה, לעמוס. בעיניי דווקא הקטע הזה, שהוא... עכשיו, אני מודה, אני לא, מעולם לא חשתי ככה.
על מה?
שאנחנו נמצאים כאשר חוט דק מחבר בינינו ובין המציאות ובין העולם, ויש סכנה תמידית שמישהו יבוא והוא מונה. מי היטלר עד הערבים יגדע את החוק הזה?
שאני אבין, אתה לא הרגשת כמו על ירושלים תל אביב, או על הפרויקט הישראלי ציוני?
על מי אז, מי אחרי מלחמת השחרור, אני בגרתי, התבגרתי, כמי שחשב שהקיום שלנו כאן הוא נטוע, והוויכוח הגדול לא אם, אלא איך.
ולעמוס היה כל הזמן את הרגשת הרעיות על הפרויקט פה?
לא, לעמוס הייתה כל הזמן, בזה אני בטוח, על התשובה שלך, אין לי תשובה, הייתה החוויה של הדור של ההורים שלו, זה לא היה בטוח. ואני חושב שלא, זה היה יותר בטוח. ואם אתה רוצה אישור אקטואלי לזה, אז רצף המכתבים שאמונה אילון פרסמה לפני חודש בארץ, רק את התשובות של עמוס לה בוויכוח על חלקת הארץ, מבטא ביטחון מלא.
זו תכתובת שמתקיימת על עשרות שנים בעצם, נכון. והוא לא מהסס להגיד לה מילים כמו שנאה ודברים מאוד... באיכות מאוד גבוהה של דיאלוג, אבל עם מטען רגשי קשה כנגד פרויקט ההתנחלות.
ועם ביטחון ועם אמירה ברורה שפרויקט ההתנחלות מחסל את הפרויקט הציוני, והוא אומר לה, הפשרה שאת רוצה ממני זה לוותר על העולם שלי, והפשרה שאני רוצה ממך זה לוותר על חלק מהעולם שלך.
בכל זאת, אני באמת לא מעניין אותנו בשיחה בינינו לדבר על הניואנס הספרותי הזה או הזה. אנחנו לא דן מרון, אנחנו לא...
ואני גם לא רואה את עצמי
מומחה. אבל בכל זאת, יש כאן בן אדם שבמובנים רבים היה האדמור, סוג מסוים של אדמור, נביא, דובר עצום של דור שלם. אז להבין אותו זה בעל חשיבות מאוד גדולה. למה עמוס עוז או דוד גרוסמן, בולי יהושע לעתים, למה השלישייה הזו הייתה כל כך חיונית לפוליטיקה של השמאל, של הציונות הליברלית?
אני חושב שאני לא רוצה לדבר בשם כולם.
יותר קרוב.
אני חושב שאנשים כמוני חיפשו את היכולת שלא הייתה להם, של הניסוח, של האמירה הברורה, של הזיקוק, ולאו דווקא מפוזיציה פוליטית בלתי אמצעית, אלא מפוזיציה אחרת. וזה חלק מהשאלה ששאלת אותי כבר קודם, למה בן גוריון היה עטוף באלתרמן ובאנשי רוח מהכיוון, למה ברל כצנלסון היה חלק מהם?
למה?
כי תפיסת המנהיגות שלהם, אני חושב ככה, והמרכיב האידיאולוגי בזהות שלהם, היה כזה מרכזי, שהוא היה צריך גם את הרובד האינטלקטואלי, הרעיוני, שאנשי הרוח נתנו להם. וכשבן גוריון שולח לכל חיילי צהל,
את השיר של אלתרמן הלוד.
את השיר של אלתרמן הלוד, הוא חושב שהוא עושה את המעשה הנכון. זה לא התייפיפות, כי הוא לוקח את אלתרמן.
כלומר, אלתרמן בעצם
מחזק את האמירה שלו.
אלתרמן בעצם יוצא במתקפה לירית, אבל חזותית, על חילול תואר הנשק במעשה הגירוש והטבח שנעשו בלוד, ובן גוריון קורא את זה, ובמקום להגיד לא היה כלום ולא יהיה כלום, הוא אומר, אסור שיהיה.
מי לנו כמו סמה חיזר?
על חירבת חיזר.
חירבת חיזר. סמה חיזר, שחצה את הגבול ונכנס לפוליטיקה ויצא ממנה. סמה חיזר היה חבר כנסת. אבל את חירבת חיזר הוא כתב על מלחמת השחרור. ואנחנו עשינו בתנועה משפטים ספרותיים על חירבת חיזר. מה זה נקרא משפט ספרותי? מי צדק?
חירבת חיזר, רק כדי לסבר את האוזן, זה סיפור וירטואלי שקורה באיזשהו מקום, אבל הוא בעצם סיפור הנכבה. בכל כך הרבה, על המתחים של שני
המתחים
הצדדים.
על המתחים של שני הצדדים.
כן.
וחירבת חיזר זה ציקלג.
זה, כן.
וציקלג זה השם הראשוני שלה.
זה שכנים שלך, כן.
לא.
היא עיר המקלט של דוד.
הקימו את ציקלג, היו בטוחים שאנחנו עומדים על התל ציקלג, שלנו הוא תל ציקלג. כשהתברר שזה טעות מבחינת הארכיאולוגיה, וותיקי להב לא אהבו את השם ציקלג, כי הוא נראה להם קצת יותר מדי נחנחי,
okay.
ורצו להב, ואז זה אחד המקרים היחידים ששינו, ועדת השמות שינתה את ציקלג ללהב.
חבל שלא שינו את זה על שם הכפר שמולכם. איך קוראים לכפר שמולכם?
יש רממין.
ועוד אחד? אל בורז'. למה לא שינו את זה?
אל בורג' הוא מעבר קו הירוק. אז בואו, זה חוויה שמלווה אותי כל השנים.
אז בואו נשאר רגע שם. אנחנו מדברים על היחסי גומלין בין איש הרוח לאיש המעשה. אתה הזכרת את סמך יזהר, ואצלב הבל היה איש רוח שלקח חלק בפוליטיקה. סמי מיכאל המנוח היה מעורב כל הזמן, ולעומת זאת, עמוס, דוד, בולי, אנחנו מדברים עליהם כמאנשים שקראנו להם בשם הפרטי שלהם, הם אנשים שיותר היו מרוחקים, כמעט הייתי אומר, היה בזה איזושהי מין עמדה מטיפה. אני אומר, אני נועם, אני כותב, מזמינים אותי להפגנה חשובה.
לא כך אני הרגשתי.
אז איך את...
אני מעולם לא הרגשתי את הממד המטיפני, גם תשמע, עם בולי היו ויכוחים מאוד גדולים, על כשהוא...
שהוא התחיל, נכון, עם רעיון המדינה אחת וכו'.
המדינה אחת וכו' תראה, אני גם המושג אדמור שהשתמשת בו, הוא ניסיון להעתיק מציאות אחת למציאות אחרת.
אז איך היית מגדיר את מקומם של הסופרים במרקם?
למה המושג אדמור? כי אני דווקא מדגיש את הממד של המתח והספק. המתח והספק כנראה קיימים אצל האדמור, אבל כשהוא מופיע כלפי חסידה, הוא כבר מופיע בתור אדם...
נחוש וכן.
אני חוויתי עם עמוס את המתח והספק שלו.
למשל?
למשל, בכל השאלות הללו של סרבנות, של הורים ובוכים, של ויתור על השטחים, של כן שירות, לא שירות, של כן לתמוך להיכנס לממשלה או לא להיכנס לממשלה, כן להיכנס לפוליטיקה או לא להיכנס לפוליטיקה. זה כל הזמן היו מין שאלות כאלה, וכל ה... לא נעשה פה ניתוחים של על אהבה וחושק, הוא כולו מצוי במתח בינו ובין הוריו, אבל בינו ובין המציאות. אני חי את המציאות, את העובדה הזאת, גם אפשר לעבור לתחום אחר, גם בתוך הקיבוץ. אני זוכר הרצאה, עוד הפעם, זה עוד מעגל, אני זוכר הרצאה של זאב שטרנל.
כן.
ידידי, זיכרונו לברכה. על המתח בין שיתוף ושוויון. בממד הפילוסופי הרחב הזה, שאתה יכול להיות בעד שיתוף שוויון מלא, כן? לכל אחד יהיה לחם, פיתה אחד ולחם אחד וכו'. זה סוג מסוים של הקומוניזם. ואתה יכול להיות בעד שיתוף שהוא יותר מורכב. אנחנו תמיד אמרנו, אנשים לא שווים. אז יש להם צרכים שונים. אתה נותן לכל אחד לפי צרכיו, כל אחד לפי יכולתו. הצורך הוא שונה והיכולת שונה. איך מודדים את זה? איך מאזנים בין שיתוף ושוויון? זה ויכוח שמתקיים היום בסוציאל דמוקרטיה.
אבל תישאר שם רגע באזור המתח. עמוס אומר באחד המקומות בספר, אני חושב שבספר, מעולם לא גמרתי לגמרי לברוח. הוא מתאר איך הוא ברח מירושלים, מאבא המלנחולי, מהגינה שלא הצליחה, מאימא שמתה והודחקה או מותה. אז כן, אדם שיודע שהוא כל הזמן בבריחה, הוא גם יכול לחוש מתחים, הוא יכול לחוש רגישויות, ממה להיזהר, ממה להתחבר וכו'. אבל אני רוצה ללכת עם זה אולי צעד נוסף. אנחנו רואים את הכנסת, אנחנו רואים את החיים הפוליטיים של היום. לאינטלקטואל באשר הוא, אני לא רואה שיש לאינטלקטואל מקום בעולם הפוליטי של היום, אולי לאינטלקטואל התורני, יש במפלגות הדתיות, אני לא בטוח אם אני מבין עד הסוף את המתח בין, או את היחסים בין המנהיג הרוחני לשליח ציבור הפוליטי. אבל בעולם שאנחנו הצגנו אותו, אין יותר מקום לאנשי הרוח.
אברום, אני מאוד נזהר מהאמירות כמו שאתה אומר. Okay. למשל, לפני 10 ימים הסתיימו הבחירות בארצות הברית, לאנשי הרוח בדמוקרטים, יש טענה שהיה להם משקל רב מדי.
לא, אני מדבר פה בארץ.
רגע, דקה. אז זאת אומרת, אני בכל זאת בוחן תהליכים בממדים טיפה יותר רחבים. אתה צודק, אבל חלק מהמאבק שאתה יכול להגיד שיש בו מידה של נוסטלגיה ורצון לעולם של פעם, היה כן שבמחלוקת הבסיסית, שכולם אומרים, נהיה כולנו ביחד, נהיה כולנו ביחד, כן, יהיה סוג של חילופי מכתבים בין אמון האלון, שיצגה את ארץ ישראל השלמה, ועמוס עוז, הם המשיכו להתכתב במשך שנים ארוכות. למה צריך ללכת לעזוב אותי מעמוס? אני קיימתי את השיח עם כל אלה שעכשיו הם נחשבים לשמאלנים. עם מיקי איתן, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני יומיים, עם רובי ריבלין, עם דן מרידור, עם ציפי ליבני, עם רוני מילו, עם אהוד אולמרט. כולם היו בצד השני של של הוויכוח. אתה היית שם גם.
אבל ג'ובס, אבל. כאשר אתה שומע, בתוך כנס, אני לא סופד, ואני לא חושב שהעבר היה יותר טוב או פחות טוב, אני מתבונן. אני אומר, אני מסתכל על אנשים שהיו איתי בכנסת, נגיד יוסי בלין מצד אחד, דדי צוקר מצד שני, ודן מרידור מצד שלישי, עם אולברט שבגללו התחלתי לקרוא ספרים באנגלית, כי החברות בינינו התחילה הרבה לפני הכנסת שלי ושלו, הייתה שיחה שהיו בה ספרים ברקע, הייתה ספרייה, אנחנו יודעים איך נראה חדר האורחים של דדי, נכון?
כן.
הוא יודע גם איפה כל ספר נמצא וגם מה כתוב שם, בניגוד לי שרק יש לי את הספרים ואני לא יודע איפה הם. אני שואל את עצמי, אני פוסע היום לעולם המליאה, האם אנשים באזור חיוג שלנו, עזוב כבר באזור חיוג מירי רגב, לא קרא את שכוב, האם אני אמצא שפה משותפת של התכנים האלה? או שכבר לא צריך את זה?
אבל הדיון שלנו היום על השפה.
על השפה.
עוד לפני משותפת.
למור.
אני הייתי רוצה שבשפה, גם של הדור הבא, אולי בסט ספרים שונה, שהוא יהיה מורכב יותר מאתרי אינטרנט ומדברים אחרים, יופיע גם הממד הזה. אפשר לנהל שיחה רצינית על מה שקורה היום, נניח בתחום האקלים בעולם, בלי איזשהו מימד יותר עמוק, מאשר אני בעד או נגד, להשתמש בנפט.
אבל כך זה מתקיים.
אבל לא כל העולם צריך להתקיים ככה, ולא חובה שאנחנו נתקיים ככה. ואל תגיד לי שאני עכשיו רוצה משהו נוסטלגי. יש ארצות, וגם יש חלקים בציבור הישראלי שזה קיים, זה בעיניי חלק מהמאבק. בעיניי חלק מהמאבק, שאדגר קרת, אני נותן את הדוגמה, כן. אדגר קרת, יהיה גורם באיזה משקל, באיזה צורה, וגם מישהו מהימין. וגם, אבל במימד טיפה יותר
מי
אחר.
מי נראה לך היום, מהוגי הימין, אדם שהיה מעניין אותך לדבר איתו, לשוחח איתו, לא מחברי הכנסת דווקא, אבל מהעומק היותר עמוק שלהם, האמון האלון שלהם.
אותי מעניין מאוד לדבר עם אנשים, אני מדבר איתם, מהציונות הדתית, שלא המירו את הציונות בדת, ולא המיתו את הדת בציונות.
בלאומנות.
את הדת בציונות, אלא שהם באמת ציונים דתיים, כמו שקיימתי עם חברים מהמפדל, עם חברי כנסת מהמפדל, לאורך כל השנים. השיח הזה בעיניי הוא חשוב, הוא מרתק, משום שאני לא יכול להתנתק, ולא רוצה להתנתק, מהשורשים היהודים שלי. למרות שהשורשים היהודים שלי, הם יונקים מחלק מציצת השורשים שהם יונקים ממנה, אבל יש בה דברים נוספים. והמתח הזה, שאני מקיים אותו עם ידידי השטרן, או עם אנשים אחרים, הוא לא מתקיים היום. ואני רוצה שהוא יתקיים.
ולמה הוא לא מתקיים? לשם כיוונתי קודם.
משום שכשאנחנו מגיעים לשאלה שבעיניי היא היום המשתנה המהותי שיקבע את גורלנו כאן, וזאת השאלה של חלוקת הארץ, הם בורחים מהדיון הזה.
הם. ואנחנו לא?
אני לא. אבל רובנו בורחים, זאת בדיוק הנקודה. מה שאני אומר, אני אומר כלפי המנהיגים שלנו. השתיקה של חלק מהמנהיגים שלנו, בנושא הזה היא בעיניי אסונית.
הנושא הזה זה הכיבוש.
הנושא הזה שהמשך המצב הקיים, שסמוטריץ' יכול אתמול בשיחה, של העשייה שלו לבוא ולהגיד, 25 תהיה שנת הכיבוש, וממנתחי, אם היא תהיה שנת הכיבוש, זה סוף הפרויקט הציוני. עכשיו, לא אני אומר שזה סוף הפרויקט, לא רק אני אומר שזה סוף הפרויקט הציוני. אנשים שבעבר היו בוויכוחים מאוד קשים איתי, רמטכ"לים לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר, אומרים אותו דבר, רק אומרים את זה בשקט, אומרים את זה בלחש, מסבירים לי שזה לא טוב, כי היום אין אווירה,
ואז אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה האקטואלית, מי עשה ככה ומי עשה ככה, אבל אני שואל, האם כשאתה מסתכל אל המציאות כפי שנוצרה, שבחלקים ממנה היית חלק מהפוזיציה, וחלקים ממנה היית חלק מהאופוזיציה שניסתה להטות את הקף, לפי המבחן הזה, מבחן הכיבוש, השליטה בעם אחר, המוסריות של החוסר מוסריות של השלטון, האלימות של האיבה וכולי וכולי, יכול להיות שהפרויקט הציוני נגמר ואתה לא יכול להודות בזה?
אברום, זה הוויכוח הגדול ביני ובינך.
אתה תלבן אותו, תהיה עמוס עוז של הוויכוח רגע.
הוויכוח הגדול ביני ובינך, שאתה אומר הפרויקט הציוני הוא בעצם, אני לא רוצה לנסח, אתה תנסח את זה.
לא, אתה תביא את המחלוקת.
הוא בעצם קולוניאליזם, והעיוות הוא במהותו, לא ניתן היה שלא יתוות, ולכן אני מחפש פתרון של מולדת אחת לשני עמים, או משהו באזור הזה.
וג'ומס אומר.
שבו יש ויתור או התעלמות מהאלמנט הבסיסי של זכות ההגדרה העצמית שאני נותן לעצמי, ואני גם מקבל אותו, לא נותן, מקבל אותו כזכות בסיסי של הפלסטינאים. מה שני הצדדים יעשו עם זכות ההגדרה העצמית שלהם בשלב הבא, יכול להיות שזה יהיה הפתרון שלך כמו אירופה, שגם היא בורחת מהפתרון הזה היום, והיא מתפרקת לחלקיה, או שיכול להיות שזה יהיה שתי מדינות לשני עמים, או יכול להיות שיהיו פרקי זמן שאני לא יודע להניח אותם. אבל הבסיס של הדיון שלי, שיש לעם שלי זכות הגדרה עצמית, עד כדי כך, שאני אמרתי לפני כמה שבועות, לידידי כדור הפארס, שאיתו אני קצת מדבר עם ברגותי.
תכף נגיע לברגותי,
קצת,
כן.
קצת, רגע, מדבר כן. עם ברגותי, ואני אמרתי לו, כדורה, האינטרס שלי היום, שתהיה לך מדינה פלסטינאית, הוא יותר גדול מהאינטרס שלך. כי אם לך אין מדינה פלסטינאית, לי אין מדינה.
תישאר רגע שם, תישאר בנקודה הזו. ב-48 קמה מדינה, עמוס עוז כותב על רגעי ההתהוות האלה, באמת בספר הזה, על תיאורים נפלאים של הקמת המדינה מנקודת מבטו של ילד, שזה...
כמו אני.
כן, זה...
אני זוכר את הריקודים ברחוב דיזנגוף, שישנתי, שאלתי את ההורים, הייתי בן שבע, שאלתי את ההורים, מה זה בחוץ? אז אמרו, יש לנו מדינה ורוקדים ברחובות.
לך לישון.
לא, כן, לך לישון.
אז... ברגע הקמה הזה, בעצם יצאה לדרך ישות ישראלית, אוקיי? שיש בה כאלה וכאלה וכאלה מכל המינים והסוגים, נעשו טעויות כי שערת הקמה לא יכולה שלא תהיה מלווה בהישגים ובטעויות, הכל מקובל. עכשיו, בתוך הישות הישראלית הזו, החדשה, כל אדם יש לו שם כללי, שם משפחה גדול, אני בן אדם, חלק ממשפחת האומות, יש לו שם אמצעי, אני ישראלי, ויש לו שם פרטי, אני יהודי, אני ערבי, אני בהאי, אני קומוניסט, אני לא יודע מה, אוקיי? עד כאן בסדר גמור. למה אתה צריך את ההגדרה הציונית הרביעית? הרי אני אומר, יש מדינה, קיבלתי אותה, אני לא מתווכח על קיומה, לא אני עברו, מה המתווכח אשר הוא? למה 80 שנה לאחר ההקמה אתה צריך עדיין עוד הגדרה?
אני לא צריך את הגדרה, אני צריך את המהות, עזוב אותי מהגדרות. המהות, מי שאומר היום מדינה אחת מהים עד הירדן, מתכוון שלא תהיה ישראל.
אני מדבר לך בעד הרבה...
עכשיו רגע, עכשיו אתה אומר, אני מקבל את זה. רק אני מציע לדלג על השלב, ולהחליט זה מדינה אחת לשני עמים. אני אומר, חכה איתי, בוא נגדיר קודם מה המדינה אחת. המדינה אחת זה לא המדינה שלי, מהי המדינה הפלסטינאית. אני אספר לך סיפור. באחת השיחות שלי עם רובי ריבלין, שהוא נציג, היה פעם מאוד קיצוני של ארץ ישראל השלמה.
נכון.
הוא אמר לי, שמה, הייתה פה עכשיו אנגלה מרקל, נשיאת הגרמנים. והיא שאלה אותי, תגיד, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שיהיה פה בסוף? אז הוא אמר לה, אני הייתי רוצה, אני חושב שמה שיהיה בסוף, זה תהיה מדינה אחת לשני עמים, ואנחנו נחיה...
וזה רובי מימין ואני משמאל מאוד קרובים.
נכון.
כן.
ואז אמרתי לו, ואז היא אמרה לי, שמה, אתה מוכן שאני אצא ואני אטלפן לאובמה? ואז הוא אמר לה, תדעת מה, אל תציב, אל תלפני לי, אבל שתפגישי אותו בפעם ואצפרי לו.
איזה רובי. כן.
ואז אמרתי לרובי, תשמע רובי, אני הבנתי את הסיפור שלך. עכשיו תגיד לי אתה, מה זה המדינה האחת? אמר לי, ג'ומס, אתה ממזר. אמרתי, תגדיר לי מה זה המדינה הפלסטינאית. אחרי שתגדיר לי מה זה המדינה הפלסטינאית, אני הולך איתך. אומר לי, אתה ממזר. אמרתי, כי אתה בורח מהשאלות הקשות, אל נוסחה שהיא כאילו כרגע מסדרת. אני גם אומר לאברום בורג, שהוא מצד השני. אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל תגיד לי עכשיו מה זה המדינה אחת. אני חותר, אני, יש תמונה של המדינה אחת, אני לא רוצה להפוך את זה עכשיו לדיון על יוזמה א' ויוזמה ב' שהייתי שותף לה. היום בעיניי זה הוויכוח המהותי שמשליך על כל הדברים האחרים.
אני מוכרח להגיד שקשה לי לעמוד בפיתוי להיכנס לתוך הפולמוס, כי אני רוצה לשמוע אותך ולא רוצה להשמיע אותי, אבל אני אשתמש לרגע בעמוס עוז. כלומר, את הספר הזה, עמוס עוז גם מקדיש לעוד מישהו, לא רק לך ולנילי, נכון?
הוא מקדיש אותו להרבה.
לא, אבל יש עוד הקדשה אחת למרואן, נכון? ספר קצת את מרואן ברגותי. מה זה? אתה היית שגריר ישראל למרואן ברגותי.
לא, 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 לא. אני הכרתי את מרואן ברגותי לפני שהוא נכנס לכלא.
נכון, כולנו הכרנו אותו.
נכון, היינו נפגשים, שהיה משעמם בכנסת, דדי צוקר ואני, היינו מרימים טלפון, קוראים לכדור הפארס, היה לנו שם איזה בית קפה כזה, שבו היו יושבים בשולחן אחד הפתח, בשולחן אחד החמאס, ובשולחן אחד ישראלים.
אנשי שתי המדינות.
אנשי שתי המדינות, והיינו מדברים. וזה כל הזמן היה בינינו קשרים. ואחר כך קרה מה שקרה, אני לא רוצה בזה, והוא נכנס לכלא, ואני בשלב מסוים...
על חלקו באינטיפאדה השנייה.
על חלקו באינטיפאדה השנייה... אני לא רוצה להקטין או
להמלצים.
חלקו באינטיפאדה השנייה. אגב, הוא נשפט בבית, לא במשפט צבאי, והיו הרבה מאוד אנשים, גם במערכת הביטחון, שחשבו שכל המהלך הזה היה שגוי. בשלב מסוים, לא משנה כרגע הסיפור, אני ביקשתי רשות לבקר אותו בכלא. ואריק שרון אמר, בסדר. והתחלתי לבקר אותו. במשך 10 שנים, מאות שעות ישבנו ודיברנו ביחד. 10 שנים אחרי שהספר יצא בעברית, של עמוס עוז, הוא יצא בערבית. ועמוס אמר לי, שידע על השיחות שלנו, אמר לי, אני רוצה להקדיש לו את הספר ולתת לו. ונמצאים אצלי בבית 2 ספרים בערבית, עם ההקדשה למרואן ברגותי, שבשני המקרים הבאתי אותם לכלא, והמודיעין של שירות בתי הסוהר לא הסכים לי לתת אותם.
כי זה חתרני מדי?
כי בשלב ההוא הם היו אסורי קבלת ספרים, למרות שהוא קרא המון המון ספרים בעברית, של בגין וכו' וכו'. וההקדשה שהוא, הנה פה יש לך את שתי ההקדשות בשני הספרים,
למרואן ברגותי, הסיפור הזה הוא הסיפור שלנו, ואני מקווה שתקרא אותו, ותבין אותנו יותר טוב, כפי שאנחנו משתדלים להבין אתכם, בתקווה שתראה בקרוב, שנתראה בקרוב בשלום ובחופש.
הנה, זה עמוס, וזה כבר מ-2012.
זה אחד מ-2010 ואחד מ-2011, כן. כן. זה מאוחר.
זה מאוחר, וזה לא הגיע אל... הוא ידע את זה.
בעיני רוחך ורוחו של עמוס, עם כל הלבטים על המשפט, ובהנחה שהעובדות נכונות וחלקו של מרואן, יש לאדם כמוהו פוטנציאל להיות נלסון מנדלה?
תראה, אני לא...
לא מהצד שלהם, מהצד שלנו.
אני לא מכתיר אותו. אם שואלים אותי ושואלים אותי רבים, ואני לא מפרט ולא נכנס, כמו שאני הכרתי אותו, הוא... פרטנר לא פשוט, שמייצג את העם שלו, שאיתו אפשר וצריך לדבר על פתרון של 2 מדינות לשני עמים. מה הקונטור המדויק של הפתרון? אנחנו ניסינו לתאר אותו עד לרמה של הקילומטר האחרון.
זה בז'נבה מה שניסינו לעשות, כן.
אבל, ואני יודע שהוא ידע מה שאנחנו עושים בז'נבה, ואנשים שלו מטעמו היו בתוך הדין הזה. אני כבר לא פגשתי אותו 5 שנים, אני לא יודע איפה הוא נמצא היום. מה שאני שומע מכל מיני מעגלים, אני הייתי עושה את הניסיון הזה, אם אנחנו באמת רוצים. עכשיו, מי שלא רוצה, הוא מאוד לא צריך אנשים כאלה. כי אלה מבחינת מי שלא רוצה, אלה הכי מסוכנים.
מעדיף חמאס.
הוא מעדיף חמאס, זה מה שהיה.
כן.
ואני יכול, פה אני מוכן להעיד, לא צריך ללכת חבלי. כשאני הייתי בא... ומספר לאנשים מסוימים מה אני מדבר איתו, הם אמרו לי, ג'ומס, עזוב את כל האנרגיה הזאת. יש לנו פרטנר הרבה יותר טוב, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא רוצה. זה החמאס. מה אתה מתעסק איתו?
אני רוצה לעטוף את השיחה חזרה לעמוס עוז, אוקיי? הוא כותב על דוד שלו, יוסף קלויזנר, שהוא היה...
שאלת על אנשי רוח, הנה.
כן, איש רוח של הימין. נכון. אבא של רובי היה איש רוח בעל נכון. חשיבות עצומה,
אבא תרגם... של, אבא של ביבי.
הוא היה עם פחות חשיבות לדעתי, אבל נעזוב את זה כרגע.
זה אתה אמרת.
אני חושב שזה חלק מהבעיות הפסיכולוגיות, תקרא את משפחת את הנתניהוז, אבל תעזוב את זה. הוא כותב על דוד שלו, איש טוב לב היה, אנוכי ומפונה כתינוק ויהיר כילד פלא. שהיה שם מתחים בתוך המשפחה, כי הדוד הקלויזדר המוצלח, שכן של אגנון, והם גרים שמטס, ואבא לא הצליח להגיע לאף מקום, וכו' וכו'. אתה חושב על ה... לא ברור אם זה רומן, אם זה אוטוביוגרפיה, אם זאת אירוניה, אם זה תיעוד, אם זה פנטזיה, יש שם את הכל. זה ז'אנר בתוך ז'אנר, נכון. בתוך ז'אנר, וזה נהדר. אבל עמוס בספר הזה מתאר המון מעברים, מבית אבא לקבוצה, מהעיר לקיבוץ, מהקיבוץ לעיר, מהרוויזיוניזם לסוציאליזם, שינוי השם מקלויזנר לעוז, ועוד ועוד ועוד. זה כמעט רכבת הרים של מעברים. מין שאלה מטופשת של... והיום, כשאתה חושב מה עמוס היה אומר ברגע הזה על המציאות הזו, אתה יכול לפנטז את התחנה הבאה שלו?
לא.
ושלך? ואת שלך?
אני באותה רכבת, בעוד סיבוב מאוד מאוד קשה בה, מחזיק את הדפנות של המושב, לא לעוף, וזה קשה מאוד. אבל משתדל לא לעוף. כי אני חושב ש... ואתה מושך אותי פה לדיבור טיפה גבוה. אני חושב שהפרויקט הציוני שאנחנו היינו שותפים לו, בצד מסוים שלו, הוא נכון וצודק. אנחנו האנשים שוויתרנו במודע, להיות הקברנית, רצינו להיות ענוות, אני לוקח השלכה מהניסיון המשפחתי שלך ושלי, של ההבדל בין המוביל ובין ענוות.
כן.
ואמרנו, אנחנו רוצים להיות ענוות, ולכן היינו כל הזמן על קו התפר.
בעצם הסירה הקטנה שמוליכה את האונייה הגדולה, כן, להגינה שלה.
הביוגרפיה האישית שלי, אני אומר את זה בצורה כזאת, כי אחר כך אומרים את זה קצת עליי, מרי ארי שם אותי בלאב.
אוקיי.
800 מטר מפלסטין, ו-500 מטר מלגיה. במשולש הזה שבין לגיה,
הבדואית,
שהיא דרומית ללאב 500 מטר, ופלסטין, שהיא מזרחית ללאב, 800 מטר, שם אני נטוע. אין לי שום תוכנית ללכת למקום אחר. מעולם לא חשבתי ללכת למקום אחר, אבל אני חי את המתח של המשולש הזה, זה לא משולש שווה צלעות.
והכוחות הצנטריפוגליים שכמעט זורקים אותך מדפנות הרכבת, כי אתה נאחז בה כמו נוסע בהודו, ברכבת עמוסה. מה זה הכוחות האלה? מי זה הכוחות המטלטלים?
הכוחות המטלטלים הם קודם כל מציאות מאוד מורכבת במזרח התיכון. הפלסטינאים. והכאב הגדול שלי, חלק לא קטן בעם שלי, שזה הוויכוח הכי קשה. שאותו אני לא מוכן להשאיר למישהו אחר, וחושב שצריך לקבל בו הכרעה. כי ההכרעה הזאת מסכנת את קיום הפרויקט. עכשיו, זה לא אמירה שלי, זה כבר אמירה של אנשים שבעבר היו ימין מאוד קיצוני, שהיעדר הכרעה בשאלות הללו מסכנת את הפרויקט הציוני. והיות והאלטרנטיבה, אני פה מגיע לאלף בית של הוויכוח בין ה... חילוניים והדתיים. היות ואני, אין לי לא את האנרגיה ולא את המשאבים לחכות למשיח, וגם אני יודע שאין לי גם את הכלים, כי אם אני בכלים שיש לי מחכה למשיח, אני לא קיים. ראה, תהליכי ההתבוללות וכו' וכו' שוברים על העם היהודי. אגב, זה מעבר שגם אתה עושה אותו. אבל אתה נאחז עוד גם במימד הדתי, אני לא רוצה עכשיו לעשות ניתוח על אברומבור.
תוכנית אחרת, יש תוכנית שלמה על זה.
גם במימד הדתי של הזהות שלך,
כן.
וגם בוויתור אולי על המרכיב של ההגדרה העצמית, שאם אני מוותר עליו, אני מוותר על חלקים עצומים מהעם שלי, שאני לא רוצה לוותר עליהם, כי המסלול הזה, בצד אחד יש המסלול הזה, ובצד אחד יש מסלול ההתבוללות, שהוא לא צריך, זה כוחות הרבה יותר גדולים. בתוך כל הסבך הזה, אנחנו חיים.
ובסבך הזה, ברכבת הנוסעת, המטלטלת, שהאחיזה קשה בדפנותיה, אתה מסתכל על המסלול שהיא עשתה, זה סיפור הצלחה או סיפור כישלון?
לא, זה
סיפור. אהבה או חושך?
זה אהבה וחושך. זה אהבה, זה סיפור הצלחה מאוד גדול, עם הישגים מאוד גדולים, עם סכנה. סכנה קיומית, לא במובן שביבי מדבר עליה. לא סכנה קיומית כי חיזבאללה יחסל אותנו, או החמאס יחסל אותנו. את החברים הטובים שלי בעוטף עזה, החברים האישיים, שחלקם בכלא וחלקם נעמקים שם עכשיו, וחלקם הם כבר גביעות לצערי, שאני מכיר עשרות מהם באופן אישי, מה-300 וכמה שנהרגו ונרצחו בשנה וחצי האחרונה.
והלוויות שיצאו מלהב, כי אפשר היה לקבור בבתי
הקברות. והלוויות וכו' וכו' וכו'. אתה מרגיש, יש פה איזה מימד שהוא לא לחלוטין לא רציונלי. זה לא דיון רק רציונלי. כשאומרים כל מיני אנשים מן הפה לחוץ, צריך לעשות את הכל להחזיר את החטופים. מה זאת אומרת את הכל? צריך לחסות את הכל שעודד וקופר וחיים ואלה, נוכל לדבר איתם. אני לא יודע עם מי עוד אפשר לדבר.
אהבה וחושך.
כן, זה אהבה וחושך.
ג'ומס, תודה רבה. תמיד היית מה שאתה, וזה פשוט נפלא לדבר איתך.
אני לא יודע מה היה. בסוף זה יצא הרבה יותר עמוס מה שחשבתי.
תודה רבה.